Okay. אז השיחה הערב אני רוצה לדבר על המטה כאקולוגיה אנושית, אמרתי את זה, כבר הזכרתי את זה. ואני חושבת על התקופה שבה אנחנו חיים. זה מין תקופה שאני בכלל לא בטוחה שאנחנו עוד יודעים איפה אנחנו. חושבים שזה סוג של משהו שיחלוף, יעבור, חלום, ובינתיים משהו קורה בפנימיות שלנו. כיוון שהפנימיות, אנחנו רואים שהפנימיות שלנו זה משהו מאוד מאוד רגיש, שביר. התנודות הפנימיות שלנו הן כל הזמן, זה כמו מזג אוויר, המזג אוויר החיצוני והפנימי, והכל כל הזמן משתנה. וכשהחלה הקורונה, אני חייבת להודות, נהניתי מהסיטואציה שאני לא צריכה לצאת מהבית, לעלות, להיכנס לאוטו, לנסוע, משהו בזה פתאום. תקופה של אינקובציה, והיה בזה משהו נעים. ואז התחילו הזום, די מהר התחיל כל העניין של הזום והמפגשים, ויש אנשים שהייתי רגילה לפגוש אותם פנים אל פנים, וראיתי אותם בזום, ויכולתי לראות מה קרה. אפשר היה לראות מיד, אפילו בלי שידברו. ואחר כך גם תובנה וגם מכון מודע, כל מיני גופים ביקשו לעשות שיחות דרמה ככה בזום למי שרצה בכל מיני ערבים, וזה יצא כבר כמה פעמים בשבוע, זאת אומרת שאני ממש התיישבתי, אז כבר אחרי שבוע כבר הייתי ליד המחשב הרבה מאוד זומים. ובאופן ממש אינטואיטיבי, אבל להבין ולראות את האנשים, ידעתי שמה שאני נותנת זה פשוט רק מטה. כל השיחות שלי לדעתי לא נתתי שום שיחה ומדיטציה שלא הייתה מטה. זה מכיוון שיכולתי לראות את כמה המצב הוא שייקי, ושבבת אחת החיים כאילו נעצרו, החיים המוכרים. ולא רק שהם נעצרו, הם נעצרו עם הרבה מאוד תדר מבחוץ של חרדה, של דאגה. אנחנו מסתכלים, וכל העולם שם, זאת אומרת, זה לא שאם אני אסע או במקום אחר, אין מפלט. ההבנה היא שזה בכל העולם. והחרדות וחוסר הביטחון, זה ככה, זה כפסע. ממש קרה מאוד מהר לאנשים, והאדמה, מה קורה כשהאדמה נשמטת ואי ודאות, ודברים נעצרים, ועבודות נעצרות, לימודים נעצרים, הכל פתאום שום דבר נורמלי, אין נורמליות. תסתכלו גם עכשיו, זה לא נורמלי מה שקורה פה. כי זה כאילו לא נורמלי, זה הלא נורמלי של קודם, וזה כנראה הנורמלי של עכשיו. ואיזה תפקיד יש למטה בכל המקום הזה? איזה תפקיד יש למטה כטיפוח, כהיזכרות, כמיומנות, אוקיי? ואני רואה אם יש שתי איכויות מאוד מאוד משמעותיות, שאני חושבת ששמעתם אותי אומרת אותם, זה אחד, זה היציבות. אני חושבת שיש משהו בעולם התוכן, בתרגול שלנו, של הכאן, של העכשיו, של לשים לב גם לאיכות של יציבות שכבר יש בנו, שהיא בקלות נשכחת. יש איזו רוח בחוץ, כן? ומסיבות עיתונאים, וכמויות חולים, וכמויות מתים, וכמויות נדבקים, והמערכת שלנו כזו. אז יש את האיכות של יציבות, ובתוך איכות היציבות, האיכות של הרכות. זאת אומרת שזה לא רק יציבות. שתי איכויות משלימות בפנימיות שלנו. והן קיימות אצל כל אחד ואחת מאיתנו. וכשהבודה אמר, ממש ככה לפני שהוא נעלם לתוך הפרינירוונה שלו, כשהוא עזב את הגוף, את העולם, יש, שאלו אותו, אז מה אתה אומר, מה? הוא לימד 45 שנה, ואז ניסו, אז מה עוד יש לך לתת לנו? כמו שהוא אמר, היה אי לעצמך. וזה מה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות לעצמנו. איך אנחנו מטפחים את האי לעצמנו? זה היה אי לעצמך. זה לא חד מימדי, זה לא רק דרך היציבות והכאן ועכשיו. הרכות יש לה לא פחות מקום, לא פחות חשיבות. כי זה לא הנוקשות. זה לא המשהו הקשיח לנוכח המציאות ושאני עומדת ככה, כי הדברים הקשיחים נשברים. והרכות הזו של לדעת להתאים את עצמנו, לשים לב לצרכים, אז המטה בתקופתנו, זה לא רק, זה, אני חושבת שזה כל השנים, אבל תקופתנו בעיקר, מכיוון שמה שהתקופה עושה, או בכלל זמנים והשתנות ואי ודאות, ושהאדמה נשמטת, אז הדאגה והפחד, והחרדה, והמה יהיה, והאיך יהיה, והאם יהיה, ותראו כמה סביב זה. וזה אוטומטית קיבוץ, ואוטומטית חוסר ביטחון. ואנחנו מאבדים אמון, כן? כל זה יושב על העובדה שאין לנו במה לאחוז. וכשאין לנו במה לאחוז, והחוויה היא של חוסר אונים, אז עוד דברים מתחילים להיות. אז גם חוויה של בדידות. וגם חוויה של כעס ותסכול. ותחשבו, בואו נחשוב, וייאוש. וייאוש שמוביל ליותר מזה, לדכדוך. זאת אומרת, זה רק ככה, בקטן, בתוך הדברים עוד לא, אני לא מדברת הקליניים. בוודאי שקלינית אנחנו נראה אוכלוסיות שלמות שצריכות עזרה. כולל אנחנו. אז המטה כאקולוגיה זה בדיוק האופן שבו אנחנו יכולים לא לוותר ולהזכיר לעצמנו. זה להזכיר, זה לא לוותר. כי מה שקרה לנו יותר חזק, זה החשש שלנו זו מזו וזה מזה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הפכנו להיות סכנה. אז זה יצא שהורים חוששים מהילדים. אוקיי? זה יוצא כזה, אי אפשר לבוא לבקר את ההורים, אנחנו שומרים על ההורים. ההורים הלא כל כך מבוגרים חוששים מהילדים הצעירים שגרים בנפרד ואולי נפגשים עם חברים, ונוצר מין ריחוק, בלי לשים לב. התרחקנו. עכשיו, גם התרחקנו פיזית. התרחקנו פיזית. כבר פחות נפגשנו עם חברים, או לא נפגשנו עם חברים בכלל למעשה. כבר לא מתכנסים. והאיסורים החיצוניים הפכו להיות משהו שהם הפכו להיות הסוג שאנחנו סגרנו את עצמנו. זה שיש איסור חיצוני, ואני ממש ראיתי את זה, נוצר מרחק עם אנשים שאני אוהבת. טוב, אנחנו בקורונה, הם בבועה שלהם, אני בבועה שלי, ו... התחלנו לחיות בקפסולות, אבל קפסולות לא כמו פה. ממש יצרנו, יש מין סוג של בועתיות כזו. ואנחנו צריכים לשים לב שההישמרות הפיזית היא לא אומרת שום דבר על הלב. שאנחנו צריכים פה להפך, ביתר סט. אז מה אם אני לא פוגשת את האנשים? אז מה אם אני לא יכולה ללכת לארוחות ערב? או לצאת? עדיין, כשאני יושבת בבית, צריך מאוד לשים לב, כי זה מאוד עדין. ההתכנסות הזו לתוך ניתוק וריחוק, היא ממש, היא מאוד, זה מין מאוד עדין כזה. אנחנו בקלות שמים עוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה. אוקיי? ולכן, הטיפוח של הקרבה היא מאוד מאוד משמעותית, שלא לוותר על הקרבה, ובטח לאנשים שיקרים לנו. אתם מזהים את מה שאמרתי? אני חושבת שזאת הסכנה היותר גדולה של התקופה. שנוצרה מין מעטפת פנימית כזו, אנחנו מתחילים לעשות מעטפות. כן. פחות מתחככים, פחות נפגשים, פחות יש פנים, פחות יש הדהוד של לבבות. וההזמנה שלי אליכם, לכולנו, זה לא להיכנס לשכחה. לא להיכנס לשכחה. והשכחה, אנחנו יודעים, היא עניין של רגע. אנחנו רגע אחד בתוך עצמי, עם עצמי, אנחנו אפילו לא יודעים את ההשפעות שיש לנו מבחוץ, מקריאת ידיעות, מראיית חדשות. אפשר לראות מה הגבלות קורונה האלו הם גם לקחו קצת משהו מהשמחה, יש להם יכולת לקחת לנו משהו מהשמחה. בגלל שאין את המקומות מפגש, בגלל שאי אפשר לצאת, בגלל שאי אפשר להתחכך. ויש לנו פה תפקיד. יש לנו פה תפקיד יותר ממש להיות בתשומת לב מאוד ערנית על מה אני לא מוותרת. כי זה כאילו מין איזושהי שכבת דכתוך כללית כזאת. מזל שיש עכשיו בלפור, כי כולם רוצים לפרוק בבלפור ולחוות חיים בבלפור. הפך להיות, החיה לנו את הסיטואציה. הגשרים, בלפור, קיסריה, יש כאילו. איפה אפשר לפרוק ולחוש קרובים ושזה בסדר, בלי הגבלות. זה לא סתם ככה, יש איזו חוכמה בכל השיגעון הזה. אני רוצה לקרוא קטע, לפני שאני יצאת לריטריטים, אני פעמים מסתכלת על מדפי הספרים, ופתאום שלפתי ספר שהמון המון שנים לא הוצאתי אותו. ופתחתי סיפור כאילו אקראי. זה ספר של רחל נעמי רמן. אני בדרך כלל בפסח יש סיפור שלה מאוד ממש טוב. אבל זה לא הסיפור הזה. רחל נעמי רמן היא רופאה שעצמה חלתה במחלה כרונית ומלווה אנשים במחלות, במצבים של חולי. את הספר הזה שקוראים לו ברכות סבי, היא כתבה כשהיא נזכרה בסבא שלה, אורתודוקסי יהודי. ושהם עזבו אותה, הם כולם עזבו את היהדות, את האורתודוקסיה ודאי, והפכו להיות אנשים נורא משכילים, רופאים, כל המשפחה שלה, ההורים שלה. ופתאום היא נזכרה באופן שהיא גדלה עם הסבא האורתודוקסי שלה, שבאה מרוסיה, והדברים שהיא שאהבה ממנו. והמון, בספר הזה יש לה המון, זה סיפורים, סיפורים קצרים, אבל המון על התפר של בין בודיזם לבין המון יהדות וטיפול וריפוי, אוקיי? מי מכם שעוסק בתחום, זה ספר סתם של השראה. אבל הסיפור פה הוא סיפור ככה שאני רוצה, אני לא אקרא את כל הסיפור, רק את הדברים שהם. לפני זמן מה הזדמן לי להצטרף לקבוצה שנפגשה בביתה של אחת מחברותיי, בודהיסטית טיבטית, שהמורה שלה, גלק רימפוצ'ה, שוחח על דרמה. באותו ערב הוא דיבר על מציאת המפלט בבודה. אני, שאינני בודהיסטית, לא הכרתי את הביטוי הזה, אך כל המשתתפים סביבי הגיבו בהנהון מלומד. מציאת מפלט, אמר רימפוצ'ה, אינה יציאה מעצמך כדי למצוא בודה, אלא כניסה פנימה, אל המקום בתוכך שבו נמצא זרע הבודה. הפוטנציאל להיות בודה, היכולת להיות בודה, הוא עצר כדי שנערער בכך, ולי נראה ששמחתו העצימה והלכה כאש האוחזת בגזע עץ מפויח. הרגשתי בתוכי את החלק שהתייחס אליו, מקום שמעולם לא חשבתי למצוא בו מפלט. מפלט ממה? תמתי. כעת אני מבינה שזה מפלט מסבל. זרע הבודה הוא אותו חלק בתוכנו, המכיל את התבונה. תבונה אינו דבר נרכש. דבר שאנחנו הופכים להיות. היא דורשת מאיתנו שינוי בטבענו הבסיסי, העמקת יכולת החמלה שבנו, האהבה, הסליחה, התמימות והעזרה לזולת. החיים עצמם מחזקים את זרע הבודה בתוכנו, והתבונה שלנו גדלה באופן טבעי במשך חיינו. הידיעה שזרע הבודה נוכח בכל אחד מאיתנו משנה את הדרך שבה אנו רואים דברים. אנחנו יותר ממה שאנחנו נראים. בדברים רבים אינם מגלים לנו את טבעם האמיתי. האנושיות היסודית שלנו מוגדרת על ידי אותו זרע הבודה בתוכנו, על ידי יכולתנו לגדול בתבונה ולנהוג על פיה. איש מאיתנו הוא לא רק מה שהוא נראה. וכשאנחנו מתייחסים לבודה, המושג הזה בודה, כההגדרה של זה שהתעורר, זה לדעת שהעירות הזו היא כאן. ביהדות יגידו אולי ניצוץ אלוהי, כל אחד יש לו את ה... אבל אנחנו לא חסרים, בעיניי מה שזה מחזיר אותי ממש ליום הראשון שלנו, זה שאנחנו לא חסרים בדבר. ולכן יש לנו תפקיד להזכיר לעצמנו, גם אם השכחה קורית, ולא משנה כמה זמן יש שכחה, ומה הגל שלקח אותנו למקום של השכחה, אבל בדיוק הרגע הזה, שאנחנו ככה, מתיישבים, והמוכנות לדעת, לפגוש, להכיר, את המקום הזה שיש פה אי, והוא לא חסר, בתפקיד שלנו להזכיר לעצמנו שהוא לא חסר. וזה בדיוק, בדיוק כמו שכל הורה רוצה עבור הילדים שלו. שלא ישכחו. שיראו כמה הם מלאים. ובאופן פרדוקסלי, אם כבר הגענו להורה וילדים, אז אני רוצה לומר, זה עוד עניין של איפה המטה כאקולוגיה. כריסטופר טיטמוס, שהוא מורה בריטי, בין חמשת המורים שהביאו בעצם את הדרמה, את הוויפאסנה למערב, שנות ה-70, והוא מלמד פה כל השנים, אנשי תובנה קיימת במאות שנים, והוא מלמד, היה לו לפחות, הוא עדיין, אני שומעת שהוא עדיין, מלמד בהודו, יש לו מין ריטריטים מיתולוגיים. והריטריטים המיתולוגיים האלה שהוא הריט שם בבודגאיה הרבה מאוד שנים, היו מאוד מבוקשים, ובאורך פלא, מתוך 100 אנשים שמשתתפים בריטריט, לפחות 10% ישראלים. לא ברור איך אנחנו מכולם מופיעים שם. אני לא מדברת על התקופה הזו, מדברת על התקופות שפחות טיילו בהודו. עדיין זה היה מאוד. ואני זוכרת שיחה איתו, שהוא אמר את זה אולי אפילו פה, שאחד הדברים שמאוד מאפיינים אותנו, ישראלים, זה הדאגה. מה, יבואו לריטריטים באודו, עזבו את ההורים, עזבו את ישראל, סיימו את הצבא, הכל, ואז הם יושבים בריטריט, וכל מה שמעסיק אותם זה מה קורה בבית, והם דואגים. והדאגה. משהו ש... יכול היה לומר בגלל, בזכות ההיכרות שלו עם אוכלוסיות שונות, מאותם גילאים. אבל יש משהו בדאגה. אוקיי? נכון, אין לנו על זה בעלות. יכול להיות שקיבלנו את זה בגנים, וזה עדיין לא משנה. מה שמשנה זה לראות האם הדאגה זה משהו שמיטיב בכלל. ועכשיו אני רוצה לדבר, אתם זוכרים שדיברנו על ה... איזה דמויות הן מחוץ לתחום? מחוץ לתחום של התרגול. אני רוצה רגע להגיד שאני נורא מתפעמת מזה שכולכם פה. פתאום מזהה שכנראה כולם פה. אני לא רוצה להגיד בקול רם, כי זה מוקלט. יש מישהו שם? בעיקר יש לנו זום. בקיצור, שווה... אבל עכשיו אנחנו בטוחים, כי אנחנו יודעים שאנחנו כבר כולנו פה והכל בסדר. אפשר לשחרר את הדאגה, בקיצור, זה בדיוק הרגע. בקיצור, המערכות יחסים שלנו, של קשר, הן איכשהו מערכות של דאגה. אם אני אוהבת מישהו, אז אני דואגת לו, זה איכשהו קשור. המילה... העובדה שאין בעברית את המילה care, זה כבר אומר. שכשאנחנו רוצים להגיד את take care, אני אדאג לזה. אוקיי? זה... ואחד הדברים, אפרופו תרגול בחיי יומיום ומטה ביומיום, זה לראות את מערכות היחסים שלנו עם ילדים למי שיש ילדים. ומי שהוא ילד וחש את הרגשות, שחש את הכובד הזה של ההורים שלו כלפיו, יכול להבין. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שכשאנחנו דואגים למישהו, זה מיטיב איתו. אוקיי? אני רואה את זה, אני פוגשת את זה הרבה אצל הורים. שנורא דואגים לילדים שלהם, ומרוב דאגה, וזה לא משנה אם זה לעניין חברתי, כל הזמן יש, ובטח בתקופה, שלא נדבר, אנחנו פה עם כל הקטעים של הצבא, ובאמת קיבלנו פה הרבה סיבות. ואז יושבים בבית, ואני פשוט במקרה, אני זוכרת בצוק איתן, אחד הילדים שלנו, לא שלי ביולוגית, אבל של הבן זוג שלי היה בעזה, ואני זוכרת את ההתקהלות הזו של האימהות של הילדים, וכאילו הדאגה משותפת. ודאגה לא עוזרת. כל מה שיכול לעשות שם עבודה, ולא משנה למי אתם דואגים, ותכף אני אתן לזה עוד דוגמאות, התנועה יכולה פשוט להיות של מטה, להחליף את הכיוון של הדאגה לאמון. וזה להסכים לראות ולהביא איכות של ביטחון, ומוגנות, ואהבה, משהו שמרווח, משהו שמרווח. פשוט לעשות איזושהי החלפה של האוטומט. החלפה של האוטומט עם ילדים, אני ממש רואה את זה שהורים נורא דואגים לילדים, ונויה, תסתכלו עליו, תזכרו, איך הוא התפתח, איך הוא הצליח לעמוד לבד, להתהפך, ללכת, לרכוש חברים, מיומנויות. תזכרו שיש שם הכוחות, ובואו תזכרו במקום לדאוג להדהד את הכוחות של הילד. להדהד את הזיכרון של איזה עוצמות וכוחות יש. ולכן זה עניין אקולוגי, כי כל רגע שאנחנו נעשה את זה, אנחנו משנים משהו באוויר, באווירה, במערכות היחסים. נשאלתי, בדיוק הלכה. נשאלתי האם כשאנחנו עושים מטה, הצד השני מרגיש. וכמובן שבתרבות שלנו מדברים על זה שכן, שאם זה, אם הוא פתוח אז הוא יחוש את זה. כי יש פעם אנשים אומרים, אני מעבירה לו מטה, אבל אני לא רוצה שהוא ידע, כן? בטח לדמויות הקשות, שלא יעוף. אבל אני רוצה לומר משהו על פעם שסיפרה לי איזושהי רופאה. היא סיפרה לי על מחקר שנעשה. אולי חלק מכם שמעתם את זה. היא סיפרה לי על מחקר שנעשה לנשים שרצו להיכנס להיריון. נשים, לקחו נשים קוריאניות. אוקיי? נשים קוריאנות שניסו להיכנס להיריון. ונתנו לנשים מארצות הברית לשלוח להם מטה. זאת אומרת, עשו, ועשו קבוצת ביקורת. עכשיו, למה לקחו מקוריאה? בגלל שיש משהו בפנים, כן, של מלוכסנים, שאנשים הערביים, כל מלוכסן נראה לו אותו דבר. אז הוא כבר לא מתחיל, כאילו זה לא שיש משהו מיוחד. עשו את זה בכוונה, ב-30% מהאנשים שעשו להם את ה... זה בטח לא היה מטה, אבל זה כן היה איחולים ותפילה או משהו כזה, נכנסו להיריון יותר מקבוצת הביקורת שלא קיבלו מטה. אוקיי? אז זה איזשהו מחקר אחד שפשוט היא סיפרה לי, שיתפה אותי בזה. אז זה מה שאני יודעת, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה בהקשר של, אני רוצה כן להמשיך עם הסיפור של ה... איך אנחנו מגיבים וכמה אנחנו רגישים, ונשים לב איך אנחנו רגישים כשאנשים, אנחנו יחסים למרחב שאנשים דואגים לנו. זאת אומרת שבעצם דואגים לנו, זאת אומרת שאין להם אמון, וחושבים שהם כל הזמן צריכים להיות באלרט. אוקיי? ומה קורה לנו, איך אנחנו מקובצים שם? או לא סומכים עלינו, זה ביטוי אחר ללא סומכים, נכון? ולכן התנועה הזאת של לזכור, דרך אגב, גם בילדים, לראות את טבע הבודה. הם לא חסרים בדבר. הם לא חסרים בדבר. והיכולת להחזיק בתודעה שלנו את העובדה הזאת. ועכשיו אני רוצה לדבר קצת באמת על המטה בחיי היומיום כאיכות שבה אנחנו, ממנה אנחנו רוצים לחיות, אבל גם אותה אנחנו רוצים ליצור. זאת אומרת, איך התרגול עכשיו, אני רוצה מהניסיון שלי לומר שכשאנחנו מתרגלים מטה ואז אנחנו רוצים לכוונן את הלב, זה לא לוקח הרבה זמן, זה פשוט רק היזכרות. זה כזה קטן, זו תנועה קטנה. זה פשוט תנועה קטנה לזכור, להביא לשם את האיכות הזו. זה פשוט היזכרות קטנה, אתם תראו את זה. זה כזה, לזכור, זה פשוט לזכור להתכוונן. כי אנחנו ביום יום, המיינד, כן, עסוקים, לקראת מה אנחנו הולכים, מה יש לנו היום, איך הדברים קורים, ואנחנו שוכחים להכניס את הלב, את הכוונת הלב לשם. ואז אנחנו פועלים מתוך הגירוי תגובה, מתוך האורחים, מתוך מה שהאירועים מביאים לנו, אנחנו מגיבים. ולכן ההמלצה שלי תמיד זה לפני שיוצאים מהבית, בואו נכוונה, נזכור את המשפטים. ההמלצות שלי בכלל זה מכיוון שרובנו יוצאים מהבית ואנחנו יודעים פחות או יותר עם מי אנחנו הולכים להיפגש או לאיזה מקומות אנחנו הולכים, ואנחנו יכולים לראות את ההתניה שלנו שם, כן? יש מקומות שאנחנו הולכים בלב פתוח ובשמחה, כי אין שם התמודדות ויש שם אולי רכות וחברים וככה. יש מקומות שהם לא פשוטים. יש מקומות שלא פשוט לנו ללכת. כאילו סתם בא לי לזרוק מס הכנסה, אבל אף אחד כבר לא הולך לשם. אבל אני, לא, יש לנו מפגשים, רעיונות עבודה, כל מיני דברים כאלה, מפגש עם דברים שאנחנו פחות אוהבים, בנקים, בקשות מסוימות. יש אנשים שאנחנו צריכים להיפגש לפעמים פגישות אישיות, ומי שמטפל, יש לו גם מטופלים כאלה. לפעמים יש מטופלים עם אנרגיה שפחות מתאימה. וזה לא אומר שאנחנו לא מטפלים בהם, אבל איך עושים פה את העבודה. ולכן, אחד הדברים שאני מצאתי זה פשוט להתחיל לומר מטה ולראות את האנשים ולראות את הסיטואציה ולהכניס את הסיטואציה. הזכרתי היום באחת הקבוצות, לראות ארוחות, ארוחות משפחתיות או קהילתיות. כל מיני כאלה דברים שאנחנו לא בהעדפה שלנו, אבל אנחנו צריכים לעשות. מפגש עם המחנכת, עם המורה לאנגלית, לא משנה. עם איזה מרצה או מרצה ומישהו שנתן לי ציון לא מי יודע מה ב... ואני צריכה לפגוש אותו. אוקיי? לא משנה מי. ואיך לשם? אנחנו רואים ורואים את ההתניה של הלב ושמים לב לקיבוץ ולתוך המקום הזה ולבן אדם, ולא רק לבן אדם, אחד הדברים היפים זה לסיטואציה. זה פשוט, צריכים ללכת לפגישה רבת משתתפים, אתם צריכים, לא יודעת, אפילו לעמוד לדבר מול קהל, זה משהו שאני גיליתי פעם, לפני הרבה שנים הייתי צריכה שתפתי באיזה כנס ו... עמדתי ואמרתי, מה אני עושה עכשיו? וישבו שם באמת אנשים מדהימים, גם מתחום הדרמה וגם מתחום האקדמיה. עשיתי מה שאני יודעת לעשות, ועוד הייתי צריכה לדבר על חמלה. עשיתי מה שאני יודעת לעשות, פשוט הכנסתי את כולם ללב. כולם באותו רגע הפכו להיות ידידים שלי. ברגע שאני מכניסה אותם ללב, הלב מתיידד. ברגע שאני מכניסה אפילו חדר מסוים, אני מדמיינת אותו, מכניסה אותו ללב, רמת החרדה והאי שקט יורדים. גם האנשים הכי קשים לנו, שתדעו לכם, גם אם לרגע, אל תעשו את זה עכשיו. לא עכשיו. לרגע נסכים להכניס אותם ללב, משהו לאט לאט, הם כבר פחות יאיימו עליו, פחות ינהלו אותו, אנחנו פחות נהיה תגובתיים. במשך לא מעט שנים עבדתי במערכת החינוך, וכל מקום שעבדתי למדתי אותו, למדתי את הסיטואציה, כי זו פשוט מציאות. ולתוך המציאות הזו, מה שראיתי, שם הנחיתי, כי נכנסתי עם התכנים האלו לשמחתי, לא... שום דבר. והיכולת לבוא ולהגיד לאיזה מורה שרגע לפני שהיא נכנסת לבית ספר או לכיתה, ולא משנה מה קרה בכיתה הזו במפגש הקודם, בשיעור הקודם, ולא משנה אם הם התפרעו או מה הם עשו או הקשיבו או לא הקשיבו, לא משנה מה קרה, לאחל להם, לאחל להם. ובאותו רגע רמת התוקפנות יורדת. אנחנו נזכרים בטבע הבודה. אנחנו נזכרים באחד. ולא הם ואני. זה לא איך הם יהיו. כן, מורים נורא פוחדים. תקשיבו, כל מורים שנכנסים לכיתות הם פוחדים. כי אותו חוסר ביטחון, אותו ספק, אותם דברים שאנחנו מכירים פה מהמדיטציה, פה, מפעילים אותם, אותו דבר. Okay? הפחד לא להצליח, הפחד שלא יקשיבו, הפחד שיפריעו, ואז משתלטים, כל הזמן מתעסקים בשליטה, איך שולטים בילדים. וברגע שמוכנים להרפות את השליטה לכיוון ה... להכניס אותם ללב, זהו, זה הפשטות. וזה מה שקורה לנו לצערי, לצערי, זה מה שקורה לנו חברתית. חברתית, אזורית, אנחנו ממדרים חלק מהאוכלוסייה שהם לא כמוני, שמאיימים כאילו באיזושהי צורה. אנחנו פוחדים להכניס מישהו ללב שמה זה ישתלט עליי, שמה אני אאבד שליטה. חס וחלילה שאני אוהב אותו, כן, ויקרה, איך אני אחיה עם זה, שמישהו שלא חושב כמוני, אני בסוף גם אוהב אותו. וכאן יש קצת לדבר על האיכות של מטה, של להבין שמטה זה עוצמה, זה לא חולשה. ואני שמעתי את השאלות היום, שנשאלו פה את סטיבן. הרבה פעמים אנחנו תופסים מטה כ... רכרוכיות מסוימת, כוויתור. מטה זה לא ויתור. יש לי סיפור קטן. לפני איזושהי תקופה, יש לי איזו קבוצה קטנה, קבוצת מדיטציה. ואני קוראת לה קבוצה מחתרתית, כי לא פרסמתי אותה בשום מקום, כי כל הזמן ידעתי שלא לא בטוח שאני... תמיד אוכל להיות בה, ולא רציתי ככה. מסתבר שהיא כבר די הרבה שנים, והיא שם. והיא עדיין מחתרתית, אני צוחקת על זה. בכל מקרה, נוצר איזשהו מצב בשנה שעברה של איזשהו עומס. וראיתי שיוצא לא מעט ערבים שאני לא בבית, וערב נוסף הזה היה... ואז אמרתי להם שאני צריכה לרגע, אני צריכה איזושהי תקופה, אני לא אוכל להגיע. ושאני מאוד אשמח שהם ימשיכו להיפגש. ואחת מחברות הקבוצה מאוד מאוד נפגעה. מאוד נפגעה. ממש. היא כעסה מאוד, היא לא אמרה. אבל שמעתי את התגובה, סיפרו לי. וגם שהתקשרתי לשוחח איתה, אז היא לא ענתה לי לטלפון. וזה היה טוב, שהנחנו לזה איזשהו זמן, ובסוף התקשרתי והיא כן ענתה לי. ואמרתי לה, תקשיבי, זאת הסיטואציה. אני עכשיו צריכה לתת מקום ביחס ולהיות בזמן הזה עם הבת שלי ועם המשפחה וככה. והיא אמרה לי, את יודעת, כאילו מבלבל אותי פה, זה האופן שבו את יודעת להיות, שאת קשובה לעצמך, ושאת עושה כרגע את מה שנכון, ועדיין זה בסדר, זה עדיין, כן, זה לא נגד. כשאנחנו בוחרים משהו, זה לא נגד מישהו, אוקיי? וכשאנחנו שמים את הגבול, זה לא אומר שאנחנו לא אוהבים, זה לא אומר ש, כן, שיש את ה... מתה לעצמי, אז אני יכולה להיות גם עם מתה לחוץ, והדברים יכולים לעבוד יחד. זה לא או שאני אוהבת את עצמי, או שאני אוהבת את האחרים. זה עובד ביחד, ובעובדה היא משהו קרה לה. היא שמה ראתה שהכעס, וכנראה האופן שבו היא האשימה אותי במשהו, אני לא יודעת מה היה שם בפנימיות שלה, והרגישה קצת נטושה, היא אמרה לי, הרגשתי שנטשת אותי. והיא הבינה שזה לא אישי, שזה... יש כרגע עדפה כזו, ופה יש... וזה אחד, אוקיי? וזה... אז אני רוצה פה גם לומר לכם שאין מה לחשוש מלהיות במטה לעצמנו, ולהעדיף. זה לא אנוכיות. זה חלק מה... לבסס את האי הזה, כדי שהוא יוכל גם להיות עבור אחרים. ולכן כשאנחנו בתתינה לעצמנו, היא תמיד במידה, לא אומר תמיד, כי זה באמת יכול להיות, היא במידה מאוד רבה החוצה. כי באמת באמת אין הבדל בין פנימה להחוצה. אנחנו שוב, אני חוזרת לעניין האקולוגי. האקולוגיה היא אחת. אוקיי? מה מצבנו בזמן? עוד טיפה. משקפיים, משקפיים, משקפיים. אז על אמון קצת דיברתי, ואיך אנחנו זוכרים להביא אמון אל עצמנו, אל הלב, אל הסביבה שלנו, ולהתנהל במקום דאגה עם אמון וההיזכרות של טבע הבודה. ואני רוצה להקדיש עוד קצת זמן להמשך טיפוח בחיי יומיום, אז כן כמובן לצאת אל העולם עם המשפטים. ואתם יכולים אפילו לכתוב לכם אותם, פשוט לכתוב אותם במקומות מסוימים, ככה רק מקומות שיכולים להזכיר. כמו שאמרתי כבר, עדיף שזה מה שיהיה בראש מאשר דברים אחרים. ודבר נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, ונגענו בו ממש טיפה, זה גם בתנועה של של הסליחה. שגם סליחה יש אפשרות לעשות אותה ככה שנייה לפני הסיפורים מקבלים כזה צורה מאוד מוחשית של סיפור, של עניין, של רגש, של אוקיי? סליחה, רגע לפני שאנחנו נאחזים בסיפור והוא הופך להיות אישו. אז אני חושבת שמי שהיה פה בשנה שעברה בטח שמע את זה, וגם מי שלא היה שנה שעברה בטח שמע את זה, אבל אני איזשהו משהו שפעם קיבלתי, ואני אפילו עכשיו ראיתי שזה ב-2003. קיבלתי מאיזה איש אנונימי באימייל. על סליחה. על אופן שבו אפשר ככה לראות פרספקטיבה. באופן חד צדדי, ללא קשר לאדם שפגע בי, אני מוחק לו כל חוב במלואו ומיד. אני מרפא מהכעס ומהכאב מתוך החלטה, כדי שאוכל להמשיך לזרום בחיי השמחים ללא נטל, ללא הנטל הכבד של הכעס. לחנך את עצמי לסלוח זה להרפות מהרצון להעניש, להרפות מהצורך לנקום. בעדינות, ברגישות, באהבה כמו מוכר של חפצי נו יקרים ושבירים, המנקה בכל יום למשך מספר רגעים את האבק. כך אקדיש גם אני, הפגוע, מספר רגעים בכל יום לניקוי הרגשות והמחשבות השליליים שדבקו בי. הגיע הזמן להתייחס אל עצמי כאל המשאב המקודש ביותר והכי יקר עלי אדמות. ולכן אני בוחר להקדיש בכל יום מספר רגעים לניקוי החשוב הזה, בעדינות, ברגישות, באהבה. אני מתחיל בסליחות קטנות, לרופא שמעכב אותי בתור ומעדיף להכניס חולים אחרים, לנהג שחותך אותי בכביש, לקופאית שבסופר, למורה של הבן שלי. אני סולח לאירועי הזוטה אלו מיד וללא דיחוי, כי אני יודע שככה אני מתכונן לסליחה הגדולה באמת. לסליחה הגדולה לאיש שיפצע אותי עם סכין לשונו הקפואה והבוהקת. אני מוחק את הביטוי היה צריך מהלקסיקון שלי. הוא היה צריך להתחשב בי, הייתה צריכה להבין אותי יותר, הוא היה צריך לעשות את זה, הוא לא היה צריך לעשות לי את זה. אני רושם על פיסת נייר. אני יוצא, אני מקפל את הנייר, אני רושם את כל משפטי אני צריך, אני מקפל את הנייר, אני יוצא לחצר, אני חופר בור קטן ועמוק מספיק. אני קובר את הנייר עם כל האני צריך. אני נפרד מהאני צריך. אני חופשי. הסליחה מחזירה אותי להוביל את עצמי. כשאני סולח, אני לא מפקיד בידיו של מי שפגע בי את הכוח לשלוט בי ולהשפיע על הרגשות שלי, להרוס כל חלקה טובה באנושיות שלי. לעולם לא ארשה אפילו לאדם אחד ביקום כולו לגרום לחיי להיות מובלים על ידי הרגשות הנחותים והחייתיים של השנאה. הסליחה מהדהדת כמו גל. מעגלים מעגלים של אהבה מהדהדים מתוכי. מעגל אחר מעגל מתרחבים החוצה למשפחתי, לשכנים שלי, לאנשים ברחוב, לתושבי העיר שלי, לאזרחי המדינה שלי, לעולם כולו. אז אני יכולה להגיד על זה סעדו, הללויה, ואנחנו גם יודעים מה מתאפשר לנו ומה לא. וגם על מה שלא מתאפשר נביא לעצמנו סליחה. כי זה באמת מין איזושהי כוונה שאנחנו יכולים להתחיל. אני מאוד אוהבת את הדימוי של לנקות את האבק. ולנקות את האבק, ומישהי מכם אמרה, הניקוי של האבק של כל יום על מה אני סולחת לעצמי, על מה אני לא, כן, לא להוסיף את זה לעוד איזושהי כבדות של הייתי צריכה, איפה הייתי לא בסדר, אוקיי? כי אלו האזורים שאנחנו רוצים לצמצם, מהם אנחנו רוצים להשתחרר. בגדול, יש לי פה עוד שיחה נוספת, שאני יכולה לדבר על עד כמה בתרגול הזה אנחנו מדברים על טיפוח. וגם בויפאסנה, כל הזמן הדיבור הוא בעצם אנחנו מטפחים איכויות. יש את הטיפוח שקורה בין אם אנחנו יודעים או לא יודעים, אפילו בזה שישבנו פה, אילו כוחות תודעתיים התפתחו בנו מעבר למטה. כוחות תודעתיים. אני ממליצה לכם לחפש כשיגיע. את סטיבן יצא ספר נפלא, ראיתי אותו פה, הוא הביא עותק אחד. ספר שיצא באנגלית. בהוצאה אנגלית באנגליה בריטית על חמשת הכוחות. אז מעבר לעובדה שזה נושא מדהים, חמשת הכוחות של התודעה, אז הוא גם ספר מאוד יפה, כי הוא מלא מלא בציורים של איזה אומן איטלקי בצבעי מים שקרא את הטקסט ובהתאם לטקסט צייר. אבל הטיפוח של כוחות התודעה, האמון שדיברתי עליו, הוא אחד מהם. האמון, הביטחון, okay, זה הכוח הראשוני, זה שמתפתח בנו בלי שאנחנו יודעים. כמו אנרגיה והתלהבות, ככה מהתרגול, זה גם איזשהו כוח שמתפתח בנו. ריכוז שמתפתח, תשומת לב, חוכמה. והם אחד מזינים את השני. ויש עוד טיפוחים, אז כל הזמן יש את התנועה של הטיפוח, ואני רוצה כאן להזמין אתכם לראות את כל הדבר הזה במסגרת של סבלנות ואורך רוח. בשינוי, בטיפוח, ובין אם נסתכל על טיפוח של שדה, של מטעים, חינוך, תמיד יש שם סבלנות אין קץ. לדעת ש אנחנו עושים משהו ומניחים ומביטים מהצד ולפעמים וממתינים. ממתינים. אף חקלאי לא מחפש את הפירות יום אחרי שהוא נטע את העץ או זרע את הזרע. נורא ברור לנו שיש איזשהו תהליך. וחשוב שגם אנחנו נהיה במקום הזה ושנראה את התנועה הזאת ונהיה בסבלנות. ונסתכל ככה על פירות שמגיעים, הם יגיעו, הם יגיעו. הם מגיעים לפעמים, ואתם תראו את זה כאן ביציאה מהריטריט, פתאום תהיה איזשהו רגע שאיזושהי איכות תצא מכם, ואתם תסתכלו ככה ותגידו, מאיפה זה בא? אני לא מכיר כזו תגובה, אוקיי? זה מופיע ככה. וזה הספונטניות של טיפוח. זה לא מודיע לנו, אני נמצא במגירה הזו, תוציא אותי. אני שם. זה פשוט נובע, זה פשוט יוצא. אוקיי? אני הולכת לסיים עם הקטע שבי מעלה דמעות. אני אף פעם לא יכולה ללמד את הקורס הזה בלי לקרוא את הקטע הזה. הוא מלא השראה עבורי, הוא מאוד מרגש אותי, והוא מביא איתו הרבה ענווה כדי לראות, לפגוש את מה זה אנושיות. מה זה האנושיות הזו? מה זה הטבע? וזה זה הקטע של מדר תרזה. כתוב שזו התפילה שלה. גאל אותי ישו. מהרצון להיות נאהבת. מהרצון שיהללו אותי. מהרצון שישבחו אותי. מהרצון שיכבדו אותי. מהרצון שישבחו אותי. אמרתי את זה כבר. מהרצון שיעדיפו אותי. מהרצון שיוועצו בי. מהרצון למצוא חן. ומהרצון להיות מקובלת. מהפחד להיות מושפלת. מהפחד להיות מבוזה. מהפחד לספוג תוכחות. מהפחד שיוציאו דיבתי. מהפחד להישכח. מהפחד לטעות. מהפחד להיות מגוחכת. מהפחד לחשד. ואיזה דקויות, איזה דקויות של זיהוי של רצונות שמניעים אותנו בלי שאנחנו ערים אליהם, ומהפחדים. ולראות את הרצונות האלו שהיא מדר תרזה, מדר תרזה, והפחדים הכי אנושיים, ולראות שכולנו פה שותפים לאותו דבר. ושאין פחד שהוא יותר מהפחד האחר, שיש לו פחות לגיטימציה או רצון, אלא לראות בשניהם, גם ברצונות וגם בפחדים, כמה שלוקח לנו את החופש, ובעצם ולפעמים ממש רק לזהות, כן, וואי, הפחד לטעות, כאילו היא שמה פה את הדברים בצורה כל כך מדויקת, בנימים הכי עדינים של הלב. אז עם זה אני אסיים, תודה רבה לכם על הקשבה. ונשב לנו כמה דקות.